שלום לכולם. בשיעורנו היום אני רוצה יחד איתכם להתרגש. ממש כן, להתרגש. וידוע פרשת ויתחנן, אומרים רבותינו, זיכרונם לברכה, במדרש רבה, בספר דברים, שמשה רבנו התפלל תקט"ו תפילות, 515 תפילות, והרמז לכך נמצא במילים ויתחנן. שישווה במספרו ל-515. וכל זה, כל תפילותיו של משה רבנו היו כדי שיזכה להיכנס לארץ ישראל. אבל אם אנחנו מסתכלים בפסוק, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, המילה לאמור היא מיותרת. שאמר משה רבנו מתפלל ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, ומה שייך לומר בזה, לאמור. המילה לאמור עניינה העברת דברים, מסירה לישראל. וידבר השם למשה לאמור, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, שיעביר ויאמר את הדברים לעם ישראל. אז אם כן, היה צריך משה רבנו לומר, ויתחנן אל השם ואת ההיא, בלי המילה לאמור. אומר אור החיים הקדוש, שמשה רבנו העביר מסר לעם ישראל. המסר הוא, והוא, התפללתי לפני הקדוש ברוך הוא 515 תפילות, ובכל זאת תפילותיי לא התקבלו. אבל אל תחשבו שרציתי להפסיק להתפלל. לא הייתה לי אפשרות. הקדוש ברוך הוא מנע אותי, גזר עליי, כשאמר לי, רב לך, התוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. עוד בדבר הזה, בדברים אחרים, ודאי. אבל אתם בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא אסר עליכם להתפלל, תמשיכו להתפלל ואל תפסיקו. אפילו כשאתם רואים שהתפילה לא מתקבלת, אל תתייאשו מן הרחמים. דוד המלך אומר, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. למה נאמר פעמיים קווה? ללמדנו שגם אם תפילותינו לא עושות רושם מיד, להמשיך ולהתפלל ולהתפלל ולהתפלל. כל תפילה שאדם מתפלל עושה רושם בשמיים. אנחנו לא תמיד יודעים מתי זה קורה ומה התוצאות, כי אנחנו רגילים בתופעות של בני אדם. בני אדם, אם לא נתת לו, אז לא שווה כלום. אין ערך למושג אפס. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, המושג אפס יש לו ערך גדול. לפעמים יש אדם שמנסה להתפלל, אבל לא מצליח לכוון בתפילה, או שלא מצליח להתפלל מעומק הלב. נכון, התפילה הזו, לכאורה, שווה אפס, אם לא התכוונת, לא אמרת מה שצריך, לא הבנת את מה שאתה אומר. אבל הקדוש ברוך הוא שומר בבית גנזיו את התפילות כולה. הוא מחכה שהאדם יתפלל תפילה אחת, ולו תפילה אחת בכל ימי חייו, בעומק הלב ובכוונת המילים, הוא מעלה אותה תפילה, את כל התפילות האחרות שנאמרו בלא כוונה. לוקח אותה הקדוש ברוך הוא, את אותה תפילה המעולה, ומצרפה לתפילות אחרות. אנחנו מתבוננים על ענייני התפילה בכלל, צריכים להבין. מסופר לנו במדרשי חז"ל, שבתשעה באב היה תחילתו של חטא המרגלים. ועם ישראל בוכים. וידוע נגזר עלינו גזרה של להיות במדבר 40 שנה, ובכל יום ויום. וככה אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כל לילה של תשעה באב, כל דור המדבר, רבותיי, תחשבו על הרעיון המעורר מחשבות עמוקות. אומרת הגמרא שכל דור ודור, כל דור המדבר, 40 שנה היו חופרים לעצמם קברים, ובליל תשעה באב שוכבים בקבר, ובבוקר מי שקם, קם, ומי שלא קם, כיסרו באפר. כל שנה היו 15,000 איש מתים ולא קמים בליל תשעה באב. אתם מבינים מה זה? כך 40 שנה, 15,000 מדור המדבר היו מתים בקבר אשר קראו לעצמם בליל תשעה באב. אך מה קורה? והנה הגיעה שנת ה-40. שנת ה-40, אותו דבר. חפרו כולם קברים, כל דור המדבר שנותר. וכמה נותר? 15,000. האחרונים שהיו ב-40 במצרים והיו במדבר. וקראו לעצמם את הקברים ונכנסו פנימה, אומרת הגמרא, וחיכו לבוקר, והנה כולם חיים. חשבו שטעו, ולמחרת שוב חפו קברים, ושוב פעם חיכו, ושוב פעם למחרת כולם היו חיים. טענו בשלישית, אולי טעינו גם בחישוב הזה, וקראו שוב קברים, ונכנסו לתוכם, ולמחרת כולם היו חיים. מה קרה? מדוע 15,000 הללו, לפי הגמרא בבבא בתרא, נותרו חיים? סוד הקסם, סוד ההפתעה, טמון בתפילה. כל זמן שהיו רבים רבים העם ישראל במשך 40 שנה, כל אחד היה אומר, נו, בטח, אני לא אמות, חברי אמות. ולכן לא התפללו על חייהם, לא עשו תשובה. אותם אחרונים שנשארו, הבינו, שזה הם, ואין עוד אחר, ואין מי שאפשר לתלות בו את הקולר, ולומר שמה הוא ימות ולא אני. ולכן רבותיי, הם התפללו ובכו וזעקו על נפשם, ועשו תשובה שלמה מכל הלב, ולכן למחרת הבוקר קמו כולם מקברם. זה כוחה הגדול של התפילה. כוחה הגדול של תפילה הכתובה והתפילה הנאמרת מן הלב. ידוע, יש מעשה שמסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבאחד הימים התאכסן באיזו אכסניה, וראה סוחרים עומדים בצד, ומניחים תפילים בזריזות, ממלמלים כמה מילים, חולצים את התפילים, ויוצאים לעבודה. מוכר לכם קצת? כנראה שכן. עצר אותם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, והלך לידם והתחיל למלמל מילים לא מובנות. אמרו לסוחרים, אנחנו לא מבינים מה אתה אומר. מה אתה רוצה? ענה להם ואמר, יהודים יקרים, ראיתי אתכם מתפללים. ראיתי אתכם מניחים תפילים וממלמלים כמה מילים, אבל לא הצלחתי להבין שום דבר. איך אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמע ויבין את תפילתכם? אמרו לו, אמא שמטפלת בבן הקטן, עדיין הוא לא יודע לדבר, הוא משמיע קולות, ממלמל, והאימא מבינה אותו היטב, אפילו שהוא לא אומר שום דבר מפורש. כך הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, מבין אותנו גם שאנחנו לא מדברים בפירוש ולעומק. שמשהו אב רחום וחנון, כמו אימא, המבינה ומרחמת על ילדיה. הזדעזע, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הזדעזע, ונשק אותם אחד אחד. בכל יהודי יש כוח עצום של תפילה שאין כדוגמתו, ובכוח התפילה הוא יכול לשנות עולמות. אין דבר העומד בפני התפילה, אבל צריכים לדעת שבכל מצב שהאדם נמצא חייב הוא להיות בשמחה ובתקווה גדולה בקדוש ברוך הוא, ולא ליפול לייאוש, ולדעת שגם אם לא מסתדר לו מה שהוא רצה הפעם הראשונה והשנייה, והשלישית, והעשירית, לא יתייאש. קווה אל השם, חזק ואמץ לבך, וקווה אל השם. את הדברים שהתפילה משפיעה על כוחו של האדם ועל רוחו של האדם, אני רוצה, יחד איתכם, לעיין בדברים שכתב הרב קוק זצ"ל. אומר הרב קוק, על תכלית התפילה, מה העניין של התפילה? הרב לוקח יסוד שנאמר בגמרא בברכות. אמר רבי חמא בר חנינא, אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם חזק, יאמץ ליבך וקווה אל השם. אומר הרב קוק, לעומת תכליתה של התפילה והשגת המבוקש שבא על ידה, לגדל כוחות הנפש בציורי קדושה ושלמות ולהוציא שלמותה אל הפועל. אומר לנו הרב, יש תכלית של התפילה ויש תכלית ראשונית ויש תכלית משנית. התכלית המשנית היא קבלת המבוקש, אבל התכלית הרחבה הגדולה הראשונית, דרכי הציורים האלה רבים ורחבים ומשתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ, וצור העולמים לפניו נגלו כל תעלומות איזה ציור רוחני מיוחד ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו? שלפי צורך ההשתלמות הזו מגביל בסידור חוכמתו העליונה מצב החיסרון המזדמן המצריך את התפילה. כלומר, מטרת תכלית התפילה העליונה, הרעיון המרכזי של התפילה היא לגדל כוחות נפש של האדם. בציורים של קדושה, בציורי אמת. לכן ממשיך הרב ואומר, ולפעמים תתאחר התקבלות התפילה. כפי מה שלא הספיק אותו הציור הרוחני הדרוש, להשתלם כראוי בכל עומקו בנפש ובכל גווניו. עד שיהיה נשנה ונכפל כמה פעמים. על כן האדם לא נענה, עליו לחזור ולהתפלל, ולא לומר נואש חלילה, כי הקצור קצרה ידו יתברך מבדות, אלא שבחוכמתו העליונה הוא חושב מחשבות ליתן אחרית ותקווה, ושכל הדברים הזמניים יוסיפו לו ערך נצחיות ושלמות חשובה. והנה כך היא עמידה באדם, כשהוא עושה פעולות ולא בא בהן למטרתו, מתחלש בלבבו, ככה האדם רגיל, אם הוא לא כל כך מצליח או לא זוכה לקבל את מה שהוא מצפה, הוא נחלש. אבל כשיודע שכל פעולה תקרבהו למטרתו, אלא שלפי רוממות המטרה צריך הוא ריבוי פעולות, לבבו מתאמץ להוסיף בעבודתו. על כן אמר קבל השם, והתקווה היא בעצבה מידת שלמות. ויסוד התקווה הוא מעלת השלמות הראויה להימשך מכישרון הפעולות הקודמות לה. ולפי ערך היסוד הזה של הנהגת תכלית פעולת התפילה, תדע נאמנה, כי בכל ציור של תקווה לשם, נתקרבת יותר אל המטרה, אלא שלא הגיעתך עדיין, לפי שלא השלמת עדיין, על כן חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. מטרת התפילה היא להביא את האדם לשלמות רוחנית, להבנה עמוקה של כוחות נפשו בציורי אמת, בציורי קדושה, ולא בדברים ההם ששייכים באמת בתוך צורך של העולם הזה. אבל הם אינם העיקר, אלא הם כלים ומסייעים. גם רבי נחמן, מברסלב, אבל אני רוצה יחד איתכם לאיים בדברים שכתב הרב. כבר הזכרנו שמשה רבנו התפלל תף קוף תת וו תפילות ולא נענה, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן וחלק א' בסימן צדיתת. שאדם צריך להתפלל תמיד בדבקות גדולה בשם, ולכוון את מחשבתו לאורך כל זמן התפילה. אבל לא כל אחד מסוגל להתפלל כך תמיד. יש זמנים שבהם האדם מרגיש שאין לו כוח להתפלל, שהוא מבולבל, לא מרוכז, יש לו עצבות, ודומים לזה. הוא מרגיש שתפילה במצב כזה חסרת טעם לחלוטין. לכאורה אדם כזה יש לו מה להסתמך, שאמרו חכמים, הם עומדים להתפלל, לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. המקור לזה הוא ממסכת ברכות, דף למד א', ולכן, כך אמר רבי אליעזר, לעולם ימוד אדם את עצמו, אם יכול לכוון ליבו יתפלל, ואם לאו לא היה להתפלל. כן, מה נשמע? מה יצא לנו מזה? שמי שנמצא במצב נפשי, שהוא לא מאפשר לו לכוון בתפילה, אולי יותר טוב שלא יתפלל, מאשר שיתפלל בלא כוונה. לכן יהיו הרבה קופצים על הרעיון, אך להלכה לא נפסק כך. לכתחילה, ודאי שאדם צריך להתפלל כמו שאמרו חכמים, מתוך כוונה מלאה, מתוך שמחה של מצווה. אבל מה נעשה? ובני בשר אנחנו, יש לנו יצרים, ויש לנו חולשות, יש לנו תאוות. בעוונותינו הרבים, זה המצב שלנו. אם נחכה לתנאים מתאימים כדי להתפלל, כנראה שבפועל לא נתפלל כמעט אף פעם. לכן אומר רבי נחמן, שהעיקר הוא להתפלל תמיד, בכל מקום ובכל מצב, בין אם האדם מצליח להגיע לדבקות, ובין אם לא. אם נתפלל, אבל כאשר אנחנו מרגישים דבקות בשם, בקושי נזכה להתפלל. אבל אם נקפיד להתפלל כל הזמן, בוודאי שלפחות חלק מאותן תפילות תהיינה בדבקות. זה מה שאמר משה רבינו בפרשה. והתחנן אל השם, שתמיד היה מתחנן אל השם, בין בדבקות, בין שלא בדבקות. לכן הפסוק אומר, בעת ההיא למור, שתגיע העת ההיא, את הרצון של הדבקות, אז היא תעלה את כל התפילות מכל הזמנים, ותביא אותן אל הקדוש ברוך הוא. ומה שהגמרא אומרת, במסכת תענית, בדף ב' עמוד א', אין לי עבודה שהיא בלב, ואומר, זו תפילה. כן, זה מופיע בעוד כמה מקומות בש"ס. לכן כשאנחנו מדברים על תפילתו של משה, למעשה מדברים על תפילתנו אנחנו. ואני רוצה יחד איתכם. אנא, מי שמכיר, יהיה טוב. את חלקו הראשון, בוודאי כולכם מכירים. אבל לאחר מכן, אנא, לימדו את המילים, התחברו אליהם, והתפללו אל הקדוש ברוך הוא, תפילה פרטית. ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידיך לבד, כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימיני לאושייני, ולסמוך נפשי, מבל עדיי, מבל עדי עוזך ועזרתך, אין עזרה וישועה. ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות, מבלעדיך לא אתגבר על היצר, עוזרני ברחמיך הרבים, שאזכה, שיתגדל וישתבח ויתעלה, כבודך על ידי, ולא אחלל את שמך בקודך. ריבון העולמים, ידעתי, כי הנני בידך לבד, כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות, ולמלא ידך הפשוטה אליי, ואוכל לעשות דבר וחצי דבר, ואלך משתומם כל ימי חיי. עשה עמדי חסד, ותן בליבי אהבתך ויראתך, בכדי שאוכל לעשות את רצוני, שיהיה משועבד לרצונך. וחזקני ואמצני, שאוכל ללמוד וללמד, לשמור ולקיים, כל דברי תורתך לשמה, אמן ואמן. יהי רצון שיתקבלו תפילתנו יחד עם כל תפילות עם ישראל לפני ריבונו של עולם, אבינו, מלכנו, אדוננו, אמן כן יהי רצון.